שלום וברכה, אנחנו בסוף פרק חמישי, בשמונה פרקים. אנחנו דנים בשאלה כיצד להפנות את כל חלקי הנפש ואת כל הנטיות של הנפש לדעת אלוהים. כן, דעת אלוהים היא, לפי הרמב״ם, התכלית של החיים. זאת המטרה, בשביל זה אנחנו חיים. ובמקום שהתכלית הזאת תגרום להקטנת המרחב של החיים, אדרבה, התכלית הזאת גורמת להרחבת המרחב של החיים. זאת אומרת, כל תנועות הנפש וכל המעשים כולם יכולים להיות מכוונים, תודה רבה, אל אותה המטרה של דעת אלוהים. וכיצד הדבר הזה נעשה, אז הרמב״ם נתן לנו כאן רשימה של דוגמאות, מהיותר קל אל היותר עמוק. היותר קל זה לכוון את מעשה הגוף לשם שמיים. כלומר, האדם אוכל ושותה וחי חיי משפחה, והוא שואל את עצמו למה. התשובה היא, אני אוכל כדי להיות בריא. ומדוע אני רוצה להיות בריא? כי על ידי כך אני גם אהיה שלב. ואם אהיה שלב, אוכל לעסוק בחוכמה. וכשאעסוק בחוכמה, אוכל לקנות מידות טובות, ואוכל בסופו של דבר לדעת את הקדוש ברוך הוא. כלומר, כך אומר הרמב״ם, זה לא כל כך מסובך. אתה אוכל, אתה מתכוון. בשביל שבסוף תוכל לקנות חוכמה, כן. שאלתך, כיצד אפשר לדעת את השם? הרי אנחנו יודעים רק את דיבורו. שאלה זו שאלנו אותה בתחילת הפרק. נכון? זוכר ששאלנו? טוב, כי באמת עברנו על זה בקצרה. אבל בתחילת הפרק באמת עסקנו בשאלה, איך הרמב״ם אומר שצריך לדעת את השם? אגב, הוא מוסיף בזהירות, עד כמה שיש ביכולת האדם לדעת. בסדר, אז זאת אומרת בסוף כלום. ואני אמרתי ששאלה זו הרמב״ם שואל אותה על עצמו, בספר מורה נבוכים חלק ראשון. ומאחר, וזה דורש לימוד רחב בפני עצמו, לא נעסוק בזה. מדוע לא נעסוק בזה? כי יש לספר שמונה פרקים מגמה משלו. לבנות את יסודות המוסר. וזה שאנחנו עוסקים במטרת האדם, דיינו לדעת את השם, זה בדרך אגב, כדי להבין לאן לכוון את עבודת המוסר. ולכן אני לא עונה על השאלה, לא שאינני חפץ בכך. רק שנלמד מורה נבוכים נעשה בזה. בסדר? אם זה מעניין אותך בכל זאת, עיין בדיון קצת בהרחבה בנושא הזה, בספר כל הנבואה, מאת הרב הנזיר. בחלק הנקרא השם העליון הנשמע, בפרקים כף דלת ואילך. בסדר? השם העליון הנשמע, שם הוא מדבר קצת על הדברים האלה. בסדר? עכשיו בואו נחזור. מה? כל הנבואה יש, נו, בספרי השפט. בקוף, כל הנבואה בקוף. ובכן, הרמב״ם נתן לנו דוגמה, כיצד אפשר לכוון את המעשים הגופניים לשם שמיים, זה לא מסובך. הבריאות מאפשרת שלווה, שמאפשרת לקנות חוכמה כדי לדעת את השם. ואחר כך הרמב״ם עובר לתחומים יותר מעודנים, יותר עילאיים, כיצד לכוון אותם לדעת אלוהים. אז אחרי הגוף, מה הוא אמר? הכסף. נכון? זה שאדם אוסף ממון, זה לא סתם כדי שיהיה לו כסף, או בשביל ההנאות של העולם הזה, אלא הוא זקוק לכסף, כי על ידי הכסף הוא יוכל לקנות חוכמה כראוי, הוא יוכל לדאוג לגופו, יוכל לקנות את המידות שלו, יוכל להיטיב לאחרים, וכדומה מהדברים הטובים שהם המצטרפים לדעת אלוהים, כן?
לא, אני חושב פה זה שמיד שלו הבכך. כל זה משמש לידיעת השם, צריך לדעת מה זה ידיעת השם, אבל לא מדעת ידיעת השם, אז כל הדברים האחרים, אני לא מבין את המשמעות שלהם, אני חייב שיהיה איזושהי הגדרה, איזושהי שהרב יגיד לי איזשהו...
יש דבר... כן, אז זה אני אמרתי שזה גם קשור לפרק שישי. עכשיו אני זוכר שגם את זה אמרנו. לא, סליחה, לפרק שביעי. בפרק שביעי, הרמב"ן נכנס לעובי הקורה, וגם מסביר את השאלה הזאת.
אני אספר לי מה צריך להגיע, אבל...
אז פרק שביעי! מה אתה רוצה מהחיים שלי? אנחנו עכשיו בפרק חמישי. כן, מה? לא, הכסף נדרש כדי שאדם יוכל לקנות חוכמה. לא, לא דווקא. אדם, הקדוש ברוך הוא ייתן כסף למי שמסוגל לעשות כסף. כן, איך כתוב? ויד חרוצים תעשיר.
כסף זה כלי לשימוש האדם.
נכון.
כמו שאם אדם
ישתמש
בו נכון, יהיה לו יותר כסף?
לא. שאלתך בנויה על ההנחה שיש צדק בעולם. והמציאות היא שזה לא ככה. יש צדק בעולם?
יש.
בגדול. אבל בגלוי זה לא ככה. למשל, כשיש שיטפון, מי ניצל? הצדיק או הרשע? מי שיודע לשחות. כלומר, אנחנו חיים על פי המוסר ובמציאות לפי הגורל. יש איזשהו נתק בין שני המישורים. זה בשאלה מאוד קשה. עליה נכתב ספר שלם בתנ"ך, ספר איוב. נכון? ספר איוב. איוב צדיק, והוא חי על פי הגורל. זו שערוריה. בסדר? שאלת צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. או? כן. כי זה יותר עמוק. בפרק שביעי אנחנו עסוקים בסוגיה עמוקה מאוד, שאני אפילו התחמקתי מלדבר עליה. כן? זה קשה לדבר על זה. אז קודם כל, שאנשים לא יחשבו שכדי להגיע למטרות האלה צריך להיות סופר פילוסוף. לכן הרמב״ם קודם כל מדבר על המגמה המוסרית. אחר כך הדברים ברור. בסדר? תודה. אחרי הכסף, אז הרמב״ם מסביר גם שהחוכמות, למעלה מן החוכמה, הדיבור. למעלה מן הדיבור, היופי. עד אז הגענו בפעם שעברה. שהיופי, החוש האסתטי, הוא גם נדרש כדי להשלים את נפש האדם, כדי שהוא ידע בסופו של דבר את השם. ואמרנו שיש כאן מפגש בין הרמב״ם לבין הגישה האפלטונית, שאומרת, קלוס כגטון, זאת אומרת, יפה אם כן אמת. זוכרים את כל זה? עכשיו אנחנו עוברים למדרגה עוד יותר עליונה, המדרגה כמעט יותר עליונה בנפש האדם לפי הרמב״ם, והיא הצחוק. חוש ההומור. חוש הומור זה משהו אדיר. כן, איך כתוב? 10 דברים נקראו יקרים, וסכלות אחד מהם. מה זה סכלות? שטויות. בסדר? שטויות. זה הסכלות. זה השטויות. זאת אומרת, יש ערך לדברים מטופשים. זה באמת חוכמה אדירה. מה? כן?
אני אומר
ששחל
זה איש
חכם שאין לדבר
שהוא
יודע להגיד
טוב לבד.
נכון, אז זה טבעי, אז יש... כן.
לגבי
הספיקה המחילה,
הרב אמר פעם שזה כאילו דבר שהוא... במקרה הרמב"ם אומר את זה פה, אבל הרוב הוא לא יגיד דבר כזה. שמעתי את הרב אשר כי
הוא
אומר את זה.
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
שלרוב...
אני לא שמעתי אותו.
שלרוב הוא אומר... הרמב״ם לא יגיד דבר כזה, אספקטיקה שיש שם בעלה כזאת, אבל רק ברמב״ם אומרים שזה נגיעה וזה מצד...
לא, אני אמרתי על מה שהוא אמר בתחילת פרק חמישי. תחילת הפרק. אנחנו עכשיו מדברים על... הרי פעמיים הוא מזכיר את האסתטיקה בפרק חמישי. בהתחלה ובסוף, נכון? אז אני אמרתי שהאזכור של האסתטיקה בפרק חמישי בהתחלה זה היופי בתור מרפא לנפש. כן, יש אדם מבואס, אז אומרים לו, תסתכל על דברים יפים, זה ירחיב לך את הנפש. זה בתור מחלה. אבל, אחר כך, בסוף פרק חמישי, הוא מדבר על היופי בתור דבר עצמי.
הרב פעם דיבר על גישה של הרמב״ם, ובמקרה הוא הרב...
אני לא זוכר על מה אתה מדבר. עכשיו, אז אם כן דיברנו, אני שוב חוזר על המדרגות. הגוף, הכסף, החוכמה, הדיבור, היופי. חמש מדרגות. עכשיו אנחנו עוברים אל המדרגה השישית, שזה השטויות. שטויות לשם שמיים. זה חוש ומאור. כן, איך כתוב כאן ברמב״ם? כמו, אני קורא כאן לקראת סוף פרק חמישי, כמו שאמרו, כי הבו חלשי רבנה נגרסיו, הבו כאמרי מילתא דבדיחותא. כשהחכמים היו עייפים מלימודם, היו אומרים דברי בדיחות. עכשיו אני לא הבנתי כלום. אם החכמים עייפים, מה אומרים לבן אדם עייף? איך תשאל? למה הוא צריך לספר בדיחות? מה זה, הוא איזשהו עצבני, יש צחוק עצבני כזה של עייפים, מה? לא שומע. אז מתוך עייפות שידבר שטויות, אז עדיף אולי שילך לישון. אבל פה הרמב"ם מביא את זה כדבר חיובי. הם היו עייפים מלימודם, היו אומרים מילתא דבדיחותא. אני אגב לא הבנתי למה הם צריכים להיות עייפים מלימודם. אני מספיק להגיד שהחכמים היו עייפים. היו אומרים בדיחות. כלומר, מה זה עייפים מלימודם? וגם התשובה, שזה שהם היו אומרים בדיחות, במקום ללכת לישון, אני לא מבין. תלך, תישן, תתחזק, תחזור, תלמד עוד פעם. אלא כנראה שהעייפות הזאת איננה עייפות פיזית. כי אם זאת עייפות פיזית, הגמרא לא צריכה לספר לנו מה עושה אדם שהוא עייף פיזית, הולך לישון. אלא שהם היו עייפים מלימודם, זאת אומרת שהם הגיעו עד קצה הגבול של החוכמה. אי אפשר להתקדם מעבר למה שהם למדו. זה בעיה, הם תקועים. אז צריך בדיחות כדי להרחיב את הדעת. זאת אומרת, המעמד של השטויות הוא מעמד גבוה מאוד, הוא עומד בשורש החוכמה. ואני רוצה קצת להסביר את זה. מה זה חוכמה בכלל? חוכמה זה מה שבא לחקור את העולם המסודר. לחוכמה יש כללים. למשל, ניוטון ראה שתפוח נופל. אגב, לנו איפה הוא נפל? לא רחוק מן העץ. ואז ניוטון שאל את עצמו, רגע, 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 למה התפוח נופל? ואז הוא אמר, זה בטח שהמשיכה היא פונקציה של ריבוע, היא ביחס הופכי לריבוע מרחק בין שתי מסות. זה הסיבה, וואלה, איך לא חשבתי על זה. הרי הוא בדק, זרק עוד תפוח ותפוח, ראה שזה מגיע פונקציה של ריבוע מרחק. ככה הוא הסביר את תנועת הכוכבים ואת תנועת הירח, הכל, מצא את הגרביטציה האוניברסלית. אבל מה הוא מצא פה? חוק. מי קבע את החוק הזה? מה הוא? מה פתאום? יש לנו עדויות היסטוריות שעוד לפני ניוטון תפוחים נפלו מן העץ. יש לנו אפילו שרידים ארכיאולוגיים. עכשיו, במצדה, יש, אתה רואה שם אבני בליסטראות גדולות שהרומאים זרקו. עד עצם מה זה נמצאים באותו מקום. כלומר, זאת הראיה, אם כן, שחוקי הגרביטציה היו קיימים הרבה זמן לפני ניוטון. כי אנחנו יודעים שניוטון חי אחרי מצדה. אז מה זה אומר? שניוטון רק גילה. אז מי קבע את החוק הזה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קבע שהמשיכה תהיה פונקציה של יחס הופכי של ריבוע המרחק בין שתי מסות. בסדר, אבל אם זה כך, מה היה לפני שהקדוש ברוך הוא קבע את החוק? מה קרה לתפוחים?
לא היו.
אני לא יודע אם לא היו, אבל נגיד שלא היו התפוחים, אבל מה הקדוש ברוך הוא היה נותן לתפוחים האלה לעשות למעלה חוק הגרביטציה? יכול להיות שהתפוחים היו מסתובבים מסביב לעץ, או עושים כל מיני תנועות, כל מיני ערבסקות מעניינות, או שהתפוח, אני יודע, היה, אולי חלק מהתפוחים היו עולים למעלה וחלק למטה, כל מיני דברים יכולים להיות. זאת אומרת, כל הציורים האלה, שמולים לנו בראש בעקבות ההשפעה של סיפורים מצוירים על הנפש, כן? הם אפשריים באופן מוחלט. כן, למשל וולט דיסני מצייר לנו איך מיקי מאוס הולך על גבי הצוק. כיוון שהוא הולך על גבי הצוק, הוא ממשיך גם ללכת באוויר. פתאום הוא שם לב שהוא באוויר, אז הוא נופל. כן? או, אפשרות אחרת, הוא שם לב שהוא באוויר, אז הוא רץ מהר מאוד בחזרה אל הצוק כדי לא ליפול. זאת אומרת, עכשיו, הדברים האלה מצחיקים אתכם, אבל מי אמר שזה בלתי אפשרי? זה רק בגלל שהחוקים שלפיהם אנחנו חיים הם כאלה שאנחנו רואים את הדבר הזה כמצחיק. זאת אומרת, הצחוק מתעורר למשמע האפשרויות האחרות של המציאות. לכן, מי שרוצה לחזור אל שורשי החוכמה, הוא צריך להיות עם קצת חוש הומור, שאם לא כן, הוא לא יגיע לשם. למשל, יש אחד מגדולי המדענים של כל הדורות, איינשטיין, מה? כן, בדיוק, הוא יותר מדי רציני. למשל, אם קוראים את הספר של איינשטיין על תורת היחסות, כן, איינשטיין, שהיה בכל זאת מגדולי המדענים בכל הדורות, כתב ספר קטן שבו הוא מסביר איך הוא הגיע לתורת היחסות. מאוד מעניין לראות איזה ספר שהוא כתוב בצורה כל כך פשוטה, שאדם שכמעט ולא יודע מתמטיקה יכול להבין מה שהוא כותב. ושם רואים שמה שהביא איינשטיין לתיאוריית היחסות, זה חוש ההומור הבלתי רגיל שהיה לו. כלומר, הוא שאל את עצמו כיצד הדברים יכולים היו להיות, ומתוך כך הגיע למה שהגיע. זה בדיוק מה שאומרת הגמרא, כדרבנן אבו חלשי בגרסא, היו חכמים הם עייפים מן החוכמה. אבו אמרי בלדא דבדיחותא, הם אומרים בדיחות, ואז הם חוזרים לשורש החיים. ברור? זה דומה קצת למה שהיה עושה רבנו תם כשהוא היה עייף, כן? דיברנו על זה, שרבנו תם היה עייף מן הלימוד, זאת אומרת שהוא גם היה תקוע בסברות, שהיה משתעשע במטבעות זהב. כן? הצחוק של רבנו תם, איזה יופי, יש לי כסף, זה מרחיב את הלב, ואז הוא יכול לחשוב מחדש בצורה רעננה על כל הסברות שלו. כן. נכון, סברות מטופשות. כי אחר כך אתה, זהו, מתוך הסברות המטופשות, מתוך הסברות המטופשות אתה יודע איך לגבש מחדש את העולם. כן? כן, אבל החוקים האלה משתלשלים מאיזשהו שורש. בדיוק. וזה מה שאמרו בזוהר על רב הימנון הסבא. שרב הימנון הסבא, הווה מקדין מילה דשטותה למילה דחוכמתה. היה מקדין דברי שטות לדברי חוכמה. כך שאם אתה רואה אדם עם חוש הומור, יש פה שתי אפשרויות. או שהוא לץ, או שהוא חכם גדול. כן? הלץ זה נורא. הלץ אין לו חלק לעולם הבא, כי אין לו חלק בעולם הזה. כי מה אומר הלץ? הלץ אומר, אין שום משמעות לשום דבר. שום דבר, שום לשום דבר, אז בשביל מה אתה צוחק בכלל? בשביל מה אתה קיים בכלל? זה צחוק, הקיום הזה. כן? כך שהגורל של הלץ הוא גורל נורא. זה בעצם היעדר גורל. מה שאין כן, מי שיש לו מילתא דבדיחותא, אז הוא יודע איך להחיות את הסדרים על ידי מה שלמעלה מן הסדרים. מובן? כמו רב הימנון הסבא. או כמו שאמרו בגמרא על רבא, כן? שרבא היה אומר מילתא דבדיחותא בתחילת השיעור. מה אתה אומר? יש
לו
דופך לסכת חדש? בדיוק. כולכם בוודאי מכירים את הגמרא במסכת תענית. על רב סלה חסידה דאבש, מה? לא שומע.
לא לנסות בבית.
לא, מה לא?
לא לנסות בבית.
מה לא לנסות? דיחות, כן, צריך. כתוב משל בגמרא, במשנה, סליחה, אל תרבה שיחה עם האישה, נכון? אל תרבה שיחה עם האישה. למה? למה? למה לא לרבה שיחה עם האישה? אז במיוחד המשנה אומרת, ואשתו אמרו. כלומר, ההלכה הזאת נאמרה תחילה באדם כלפי אשתו, קל וחומר ושל חברו. למה שהוא לא יעשה הרבה שיחה עם האישה? מה זה שיחה? יש פה פירוש נפלא, אני חושב של הרב שמשון רפאליר, שאני חושב שהוא עומק הפשט של הדברים. יש שני סוגי דיבור אצל חז"ל. יש דברים ויש שיחה. נכון? למשל, כל המרבה דברים מביא חטא, כתוב. ודיבור בדרך כלל מכוון לדבר, לדיבור על נושא רציני. שיחה זה נאמר על שטויות. יש לי כמה מקורות בחז"ל לדבר הזה. למשל, כל העוסק בדברי תורה הוא פורש לדברי שיחה. מאחלים אותו גחלי רתמים. או לגבי שרה אימנו, שהיא צחקה. אז כתוב במדרש, מעולם לא נזקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה צדקת. ושם באמת האווירה היא אווירה של צחוקים. כן, למה זה צחק השרה לימור, אף אומנם מילד ואני זקנתי, ותחחש שרה לימור, לא צחקתי, כי הרי הוא אומר לא, כי צחק. זאת אומרת, ברור ששם רואים שהגמרה, המדרש קורא לדיבור הזה שיחה. אותו דבר. כן, כלומר, לסוח, הכוונה להגיד דברים של מה בכך. אז גם יצחק אבינו, השיחות שלו, של מה וכך, זה התפילה שלו. כן, זה מדרגתם של האבות, שאמרו, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. הנה, עוד פעם, דוגמה לכך ששיחה ודברי תורה הם אנטיתטים זה לזה. לכן אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה. צריך שרוב הדיבור שלך עם אשתך לא יהיה בשטויות. אלא רוב הדיבור צריך להיות בדברים חשובים. אז אולי חז"ל יגידו לך שלא יהיו שטויות בינך לבין אשתך בכלל, תעסקו רק בדברים רציניים. על זה אמרו, אל תרבה, כי בלי קצת שטויות אין אהבה. מאחר ויש צורך בשטויות בין איש לאישה, לכן חז"ל נתנו הנחיה כללית, אל תרבה, כדי שתדע שקצת צריך. כן? אבל הרוב צריך להיות בדברים חשובים. אז אותו דבר, למה הבאתי את זה? למה דיברתי על זה? בגלל שיש מדרש, לא מזכרתי את זה, מישהו שאל אותי פה שאלה. מה? לא, אז לפני, אבל, כן, אבל פתאום תקעו אותי. בבית, כן. אז אמרתי, וכן לנסות בבית, שיהיה קצת שטויות, כן, לגבי שיש לך. צריך שהוא קצת שטויות בבית, ולא הרבה. בסדר? זה חשוב להזכור את זה. עכשיו, בואו נחזור לגמרא בתענית. הגמרא בתענית אומרת ככה, מספרת על רב סלה חסידה. מכירים רב סלה חסידה? בבא סלה, טוב. רב סלה חסידה, אבא קאי בשוקה דה בלפת. הוא היה מצוי בשוק, ברחובות, של המקום הנקרא בלפת. הווה שכיח אליהו גבי. כלומר, אליהו הנביא היה מזדמן אצלו שם ברחוב. כלומר, אדם חושב, בשביל גילוי אליהו צריך להסתגר וזה, פתאום זה בן אדם כזה גדול, רב סלה חסידה. אליהו הנביא מתגלה אצלו ברחוב. ואז שואל רב סלה את אליהו הנביא ואומר לו, האם יש ברחוב הזה, או מי ברחוב הזה, בין העולם הבא? אליהו אומר לו, אף אחד. זה בסה, כי זה כולל גם את רב סלה בעצמו. טוב, הוא סופג את האלבון, בסוף אומר לו אליהו, אתה יודע, שני אלה שעכשיו נכנסו לרחוב, הם בני העולם הבא. מה עושה רב סלה? רץ לקראתם. מתעניין, מה אתם עושים בחיים? תספרו קצת על עצמכם. או, אינשי בדיחי ענן, אנחנו בדרנים. מבדחינן עציבי, אנחנו מסמכים את העצובים. כלומר, אנחנו רואים שיש בה... אנחנו עוברים מעיר לעיר, אנחנו רואים אנשים עצובים, מספרים להם בדיחות, מבסוטים, ממשיכים הלאה. כן, אגב, מזה למדו הפוסקים, הלכה לראש למד מזה, שיש חובה בכל קהילה לשלם שכר לאנשים שיעברו בין בני האדם לבדוק את מצב הרוח שלהם. קוראים לזה בעברית שלנו, פסיכולוג. כן, יש פסיכולוג מחוזי, יש היועצת והעוזרת הסוציאלית, כל זה, כן, זה הלכה מפורשת, מזה למדו, כן? כלומר, זה חלק מתיקון העולם, שיהיה אנשים שיודעים להחזיר את החיוך לאנשים, מה זה להחזיר את החיוך? זה הפסיכולוג עושה את זה. עכשיו, הוא גם קבל איזה 300 שקל, כל פעם. עכשיו, אז השאלה היא, מה התכוון אליהו הנביא כשהוא אמר שרב סלה הוא לא בין העולם הבא? הוא לא התכוון שאין לו חלק לעולם הבא, אלא רק שהוא לא בין העולם הבא. יש הבדל גדול בין מי שהוא בין העולם הבא לבין מי שיש לו חלק לעולם הבא. מי שיש לו חלק לעולם הבא, זה סימן שהוא בין העולם הזה. אני... תשאל אותי, מאיזה עולם אני? אני מהעולם הזה. מה תעשה כשתצא לפנסיה מהעולם הזה? לא, סידרו לי שם חלק. יש לי חלק לעולם הבא. אבל אני מרגיש בבית דווקא פה. ויש אדם שזה בדיוק הפוך. הוא בן העולם הבא. אז מה הוא עושה פה? פה הוא בביקור. יש לו חלק לעולם הזה. זאת אומרת, יש אנשים, כלומר, השייכות הטבעית של האדם, של אדם כזה, זה העולם הבא. איך אתה מבחין באחד כזה? אם יש לו חוש הומור. אם יש לו חוש הומור, זה סימן שהוא מסוגל לצחוק בעולם הזה. העולם הזה הרי לא מצחיק. למה אתה צוחק? הרי העולם הזה לא מצחיק, אז למה צוחקים? מה נערת, נכון? לא בסדר. אבל זה בדיוק הבעיה, שזה לא נכון. כן? זה קושיה על ההוא גישיש החיברה. אבל אם ככה... כי אפשר לקרוא את העיתון פעם אחת, ורואים, זה עצוב. אז אם בכל זאת צוחקים, יש שתי אפשרויות. או שזה רשע, ציני, אדם אחד אומר, אני מבסוט מהעולם הזה, זה רשע. ויש מי שאומר, לא, אני רואה לאן כל זה מגיע. אז זה אכן הוא שמח. יש לו צחוק. מה? כמו רבי עקיבא מצחק, רבי עקיבא מצחק. ושהוא רואה מה עתיד לסמוך מזה, לא שהוא ציני, שלא אכפת לו משועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. אז גם פה, זה אותו דבר, שרבנן, אבו מרים ביטל לבדיחותה. זאת אומרת שיש מדרגה עליונה של עבודת השם דרך הצחוק. וזה לא דבר פשוט, זה רק יחידי סגולה מגיעים לדבר הזה. למשל, אפשר לראות כתופעה מאוד מעניינת. ראיתם בטח אנשים לומדים סדרי תורה? ראיתם אתם פעם? מקובלים, לומדים תורה. כן, לא ראיתם? זה מאוד מעניין לראות. יצא לי פעם לראות, רואים אנשים מזקנים ככה, עד הטבור לפחות, מלאי רצינות תהומית, עוסקים בתורת הקבלה. ואז הם צוחקים. למה הם צוחקים? בגלל שהם נפגשים עם תכנים שאין מילים בשבילם. אז אם הם יישארו רציניים, אז עוד יחשבו שהמילים שהם אומרים, זה באמת מתאר את מה שהם מדברים עליו. וזה הרי לא נכון. הרי, אז אני צוחק כדי שתבין שמה שאני אומר, זה בכאילו מה שזה בא לומר. אבל באמת זה בא לומר משהו אחר. לכן צריך להיות לצחוק. מובן? בואו נתקדל. יש ביטוי במסכת אבות, זה על דרך הדרוש קצת. צחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערבה. טוב, דרך הפשע זה ברור. צחוקים זה גורם שאין רצינות. אדם לא מחזיק את עצמו מבחינת עריות. אבל יש משהו אחר. הערבה זה החלק הנסתר בגוף. אז יש גם חלק נסתר בתורה. זה נקרא ערבה. אז צחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערבה ההיא. כלומר, לאותם סתרי תורה. טוב, בואו נתקדם. אז אם כן, אומר הרמב״ם, ויחשוב שעל זה הצד לא יהיו אלה רעות ולא מעשה הבל, רצוני לומר, עשיית הפיתוחים והציורים בבניינים ובכלים ובבגדים. ודע, עכשיו, עד עכשיו למדנו אם כן שש מדרגות של עבודת השם. ואחר כך אנחנו נראה שיש עוד מדרגה שביעית, עוד יותר מסובכת, שהרמב"ם מדבר עליה רק ברמז. ודע, שזאת המדרגה, היא מדרגה עליונה מאוד, וחמורה. מה זה זאת המדרגה? המדרגה הזאת שאדם, כל חייו מכוונים למטרה של דעת אלוהים. אל תחשוב שזה דבר כך קל להשיג. לא ישיגוה אלא מעט מזער ואחר הרגל גדול. וכשיזדמן מציאות האדם שזה עניינו, אני אומר, או איני אומר, תלוי בגרסאות, שהוא למטה מן הנביאים. רצוני לומר שישמש כוחות נפשו כולם וישים תכליתם ידיעת השם יתברך לבד. ולא יעשה מעשה, קטן או גדול, ולא ידבר דבר, אלא שהפועל ההוא או הדבר ההוא מביא למעלה, או למה שמביא אל מעלה. והוא יחשוב ויסתכל בכל פועל ותנועה, ויראה אם יביא אל התכלית ההוא או לא יביא, ואז יעשהו. כן, כלומר, יש באמת אנשים יחידי סגולה שהם מסוג הנביאים או קרובים אל הנביאים, שכל החיים שלהם מכווננים אל הדבר הזה. השאלה אם גם זה אפשרי כל הזמן. בספר מורה נבוכים אומר הרמב״ם, שרק ארבעה אנשים בהיסטוריה היו כאלה שכל חייהם היו מכוונים לדעת אלוהים מלבד. והם אברהם, יצחק, יעקב ומשה. אלו ארבעת האנשים ואין אחרים בהיסטוריה, שכל רגע של חייהם מכוון לדעת אלוהים. כך אומר הרמב״ם. דבקות מתמדת, בלתי אפשר. הרב קוק בספר אורות הקודש חלק ג' חולק על הרמב״ם. אומר, מה שהרמב״ם אמר שאי אפשר להגיע לדבקות מתמדת, כי עם האבות ומשה, זה נכון לפי דרגת הדבקות ההיא, אבל אנחנו, שאנחנו מקווים שיש גם דרגות דבקות, נמוכות מזה, אפשר כן להדריך לדבקות מתמדת, לפי ערכנו.
להיות נגר בדבקות מתמדת,
גם נגר זה לא בעיה.
לא, אבל נגר שהוא חי את עצמו הכי עצמו שיש.
תראה, מסופר בגמרא, מסופר בחז"ל, שחנוך בן ירד, הוא היה סנדלר, ועל כל מסמר ומסמר שהוא היה תוקע, היה אומר שירות ותשבחות. כלומר, היה עושה ייחודים מסביב לעשיית הנעליים שלו. אני לא יודע אם הוא פחות. על חנוך קשה לדעת. זה סקאלה אחרת, כלומר חנוך בן ירד הוא מעולם אחר.
אתה הולך על סקאלה אחרת יכול להגיע לזה.
טוב, יכול להיות. טוב, עכשיו אומר כאן הרמב״ם, וכל מה שאני אמרתי עד עכשיו, כל מה שאמרתי בפרק זה כתוב בתורה. כי עד עכשיו הרמב״ם אמר לנו את זה בלי כל מקור, זה נשמע שזה מתאים. מה קרה? וזה נשמע מתאים לדברי אריסטו, כן? כלומר, גם אריסטו אולי היה יכול להגיד את זה. אבל הרמב״ם יסביר לך שזה גם כתוב בתורה. איפה זה כתוב בתורה? הנה. וזהו אשר ביקש ממנו יתברך שנכוון אליו ואומרו, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, רוצה לומר בכל חלקי נפשך. כן, זה ההדגשה של הרמב"ם, זה המילה כל, בכל לבבך ולא בחצי, בכל נפשך ולא בחצי נפש, בכל מאודיך ולא בחצי מאוד. מה זה החצי? זאת אומרת שיש כוחות של הנפש שישמשו לדעת אלוהים, ויש כוחות שלא ישמשו לדעת אלוהים. אלא אומר לו, שתעשה תכלית כל חלק ממנה, תכלית אחת, והוא לאהבת השם יברך. עכשיו, דבר אחד שאני לא בדיוק הבנתי. עד עכשיו הרמב"ם אמר לנו שהמטרה זה לדעת את השם, נכון? איפה הוא רואה את זה כתוב בתורה שנאמר, ואהבת? מה זה אומר? הרמב"ם בהתחלה דיבר על דעת, עכשיו הוא אומר ואהבת. איך אוהבים? בדעת. כן? איך אומר הרמב"ם בסוף הלכות תשובה? אינו אוהב את השם אלא בדעת שידע היום. ולפי הדעת תהיה האהבה. אם מעט, מעט. ואם הרבה, הרבה. כלומר, אהבת השם זה לא משהו רגשי בהתחלה. זה משהו, בהתחלה, בירור, שכלי. איך אומר הרמב״ם שמה ממשיר? ולפיכך, צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות וללימודים. המודיעים לו את קונו, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. סליק הלכות תשובה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אתה רוצה לדעת את השם, אתה צריך ללמוד אמונה. אתה לא יכול לצאת ידי חובת דעת אלוהים, זה הרי חובה, בלי ללמוד יסודות האמונה, ולא בתחום הרגשי, אלא אדרבה בתחום השכלי תחילה. השם תאמר, אז אולי נעצור בזה, נשאר רק אינטלקטואלים יודעי אלוהים שכלית. נכון? אולי? לא. ברור שאחרי שאדם דעתו קבועה בדעת אלוהים, ממילא כל כוחות הנפש שלו מתעלים את זה. כמו שנאמר, כל עצמותיי תאמרנה השם מחמוך, ואיך אני יודע? הנה הרמב״ם כותב בעצמו בהלכות תשובה. כיצד היא האהבה הראויה? הוא שיוהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד עד שיתה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד כאילו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה והוא שוגה בתמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושוטה יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בתמיד כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה כן להשכיל פירושו לאהוב. אדרבה, אני לא מבין איך אפשר לאהוב בלי שכל. כי אהבה זה רק אם אני מתאחד עם הדבר. אם ההתאחדות היא רק בתחום הרגשי, אז אני באמת אוהב את עצמי. הרבה פעמים אפשר לראות את זה בבעיות של בני זוג. כן? זה כל אדם שעוסק בייעוץ לזוגות רואה את זה. הם אוהבים, פתאום יש משבר. למה? כי הם בעצם לא אהבו. הם אהבו את עצמם. כן? אבל פתאום צריך להכיר את השני. צריך גם להכיר את השני? לא יודענו. כן. זה... איך כתוב? והאדם ידע את חווה אשתו. כן, אבל ודאי, ידיעה היא שכלית. לא אינפורמטיבית, אבל הפנמת הדבר. להפנים מי השני, מה? לא, כי אתה יכול לדעת שיש אישה בעולם. יש אדם שיודע שיש אישה שאלה תכונותיה. זאת ידיעה, אינפורמטיבית. ויש ידיעה להתאחד עם הדבר.
אתה יודע מה
היא
אוהבת זה
בשכל? זה כמה אופנים, כן? כן.
אבל איך זה לא גולש לאהבה אינפורמטיבית? זאת אומרת שיש לי רשימות למה אני אוהב אותה, או למה אני אוהב אותה.
לא.
זה לא, כאילו...
צריך לדעת מה זה לדעת אישיות. מה זה להכיר אישיות. האם להכיר אישיות זה לעשות רשימה של דברים פורמליים? אני חושב שלא. כמחלוקת המפורסמת שבתחילת הספר הקדוש, הנסיך הקטן, בנושא ידיעת החבר, נכון? מכיר המחלוקת. כן, זה שמה, אם אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר שאוהב פרפרים ויש לו חיוך על הפנים ויש לו עיניים טובות, אז המבוגרים שואלים כמה הוא שוקל ואיכן הוא גר וכמה מרוויח אבא שלו. זאת אומרת, השאלה היא מה זה לדעת את השני? לכאורה, המשקל, המגורים והמשכורת, זה דברים שאתה יכול למדוד. זאת ידיעה אמיתית, אני באמת יודע עכשיו. כן, אבל אתה לא יודע אותו. אתה יודע מה הוא, אתה לא יודע מי הוא. מה שאין כן הפרפרים והחיוך על הפנים, שזה דבר הרבה יותר אוורירי, זה מגלה הרבה יותר במי מדובר מאשר הנתונים הראשונים.
זה התחלה חייבת להיות רגשי.
לא, מי אמר שזה רגשי? זה אינטואיטיבי. אין? איך כתוב לגבי הקדוש ברוך הוא? נודע בשערים בעלה. אומר הזוהר, מה זה בשערים? כל אחד וחם, וחד לפום מנדים שער בליבה. כל אחד לפי משהו משער בנפשו. זה נקרא בשערים, השערת הנפש. כן, יש באורות הקודש פרקים שלמים על השערות העליונות. ברור שזה לא ידיעה חתוכה, כמו תיאולוג, שיש לו סעיפים, מי זה אלוהים? סעיף א', סעיף ב', סעיף ג', סעיף א', כן? ואז אתה יודע מי זה אלוהים. לא, אתה רק יודע מה הוא, אבל אתה לא יודע מי הוא. בסדר?
אבל יש
לך
גם סעיפים, לא?
בתור
אינטואיציה, אין סעיפים באינטואיציה?
יש גם סעיף, כן, אבל יש גם סעיף אינטואיציה. כן. נכון. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. כלומר, אם אדם אין לו שכל, הוא לא יכול לאהוב את השם. הוא לא יכול. הוא יכול אם הוא דבק בחכמים שכן. זאת אומרת, זה העניין של שימוש לבדי חכמים. הוא אמנם מחוסר שכל, אבל הוא מחובר אל נפש גדולה ממנו. ויש ביטוי כזה, כל המלמד בין חברות תורה כאילו ילדו. לכן בסופו של דבר, הנפשות מסודרות בתור אשכולות. יש נפש מרכזית שמסביבה נדבקות נפשות אחרות. ובמובן הזה הרמב״ם הוא אבי החסידות.
מה ההבדל בין לבבך לנפשך?
זה בכלל לא אותו דבר. לבבך זה יצרים, יצר טוב ויצר רע. כן? נפשך זה בשכל. כן. עכשיו בואו נראה מה אומר על זה הרמב״ם. ואמר, וכבר הזהיר הנביא עליו השלום על זה. כלומר, הזהיר הכוונה ציווה, כן, הזהיר לא במובן שתיזהר מי לעשות את זה, אלא תיזהר לעשות. גם כן, ואמר, בכל דרכיך דעהו. ופרשו חז"ל, כאן אנחנו מגיעים לדבר השביעי. מה קרה? הוא לא יודע מה כתוב בצד השני. כן? ופרשו חז"ל ואמרו, אפילו לדבר עבירה. כלומר, גם את העבירות שלך עכשיו, אתה צריך לכוון לשם שמיים. רצה לומר שתשים לפועל ההוא תכלית והוא האמת, כלומר, ידיעת האמת, אף על פי שיש בו עבירה מצד אחד. ידעתי שמישהו שאל את זה. אבל קודם כל, מה כותב אחר הרמב״ם? אתה עושה את זה בכוונה, נכון?
לא, לא.
טוב. מה שאומר הרמב״ם? האדם עושה מעשים רעים. זה גם חלק מהמעשים של האדם. אז תשתמש בזה לשם שמיים. מה? למה לא?
זה לא רצון השם.
לאכול זה רצון השם? זה שתאכל? לא, זה לא רצון השם. רצון השם שתדע אותו, לא שתאכל. אבל אתה לא יכול לדעת אותו בלי לאכול. אז אתה משתמש באכילה לשם שמיים.
זה לא מעשה רע.
זה מעשה ניטרלי. עכשיו, אדם עשה מעשר. עכשיו, זה ביוק השאלה שאליהו שואל. מה אם, האם זה לכתחילה או בדיעבד? התשובה החינוכית היא שזה בדיעבד. כלומר, אם כבר זה קרה, אתה עשית מעשים רעים, תשתמש בהם לשם שמיים. למשל, אתה היית שודד דרכים. אז עכשיו אתה מבין טוב מאוד בנשק. אז יש כל מיני הלכות שקשורות לנשק וכו'. עכשיו אתה יכול לבאר את זה יותר. כן, כמו פורסם על רבי יוחנן וריש לקיש. איך ריש לקיש מת? כן, זה טרגדיה. מכירים את הסיפור? כן, זה משהו נורא, מה שקרה לריש לקיש. ריש לקיש הרי היה שודד דרכים. יום אחד, פוגש את רבי יוחנן, אומר לו, אתה רוצה את אחותי משהו, משהו, אבל קודם כל תחזור בתשובה, תהיה חברותה שלי. חזר בתשובה, נהיה חברותה של רבי יוחנן, נהיה אחד מגדולי הצדיקים שבכל הדורות, אחד מחשובי האמוראים. ויום אחד הם לומדים, רבי יוחנן וריש לקיש, באהבה, בידידות, בבית המדרש, מתחילים להתווכח, על הלכות של טומאה וטהרה של סכינים. סכינים ופגיונות. כן? ממתי מקבלים טומאה? מתי גמר מלאכתם? אז ריש לקיש אומר כך, רבי יוחנן אומר כך, אז רבי יוחנן אומר לו, רואים מפה אתה בא. וואה, נפגע, דומת נשמתו, מת. הוא מת, כן? כלומר, הוא נפל למשכב ואחרי כמה ימים מת מזה. כן? סיפור נורא. כן, ואפילו רבי יוחנן השתגע בגלל זה. כן? רבי יוחנן יצא מדעתו. ואז התפללו עליו שהוא ימות, והוא מת. קיצור. אני קיצרתי את הסיפור, הסיפור הרבה יותר... מה? לא, זה סיפור, זה כתוב בגמרא, מה אני יכול לעשות? כן, היה מסתובב ברחובות של טבריה, והיה אומר, איכן את בר לקישה, איכן את בר לקישה? איפה אתה בן לקיש, איפה אתה בן לקיש? כן, כן, על זה. הביאו לו חברותה אחרת, רבי לעזר, זה לא סיפק אותו. קיצור. עכשיו, למה אני אומר את זה? כן, אז כן, רואים שריש לקיש, הוא השתמש בכישרון שלו לשם שמיים. עכשיו, יש, התשובה לא חינוכית, היא שיש מושג שנקרא עבירה לשמה. עבירה לשמה זה שאדם עושה עבירה לשם שמיים. הוא עושה עבירה, כי יש לו כוונה טובה בעבירה הזאת. את לעשות להשם יפירו תורתך, או יעל וסיסרה. כן, יעל וסיסרה. זה בבחינת עבירה לשמה. הרי זה עבירה מה שהיא עשתה עם סיסרה. או אסתר. אבל אצל יעל זה יותר בולט, כן? היא לשם כך עשתה את זה, וזה היה כדי להציל את עם ישראל. עכשיו, השאלה היא, האם דבר כזה הוא מותר או אסור? לעשות עבירה כדי להציל את כלל ישראל? התשובה היא שזה מותר. אז הגמרא שואלת, כן, אבל מה עם זה שהצדיק גם, הצדיק הזה שעושה את זה, הוא גם נהנה מן העבירה. אומרת הגמרא, לא, הוא לא נהנה בגלל שטובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים. עכשיו, האם יש באמת הלכה כזאת שאפשר יהיה לעשות עבירות לשם שמיים? אז היה איזה יהודי מבולבל אחד באיזמיר שבטורקיה, הוא לפני 400 שנה הלך עם זה עד הסוף. אמר, חבר'ה, הגיע הזמן של הגאולה, צריך לעשות עבירות לשם שמיים. כדי לגאול את ניצוצות הקודש שגנוזים בתוך העבירות, אז צריך לעשות כמה עבירות, כמה שיותר, כמה שאדם יותר גדול יעשה עבירה יותר חמורה, ובזה נגיע בסוף לגאולת הניצוצות והקודש וכו' וכו'. עשה כל מיני שטויות. כן? ומה שמעניין זה שהרבה יהודים נמשכו אחרי הרעיונות האלה. הרעיונות האלה יש להם בסיס בזוהר. בשביל זה יצר רמח"ל לכתוב ספר שלם נקרא קינת השם צבאות, כדי להסביר את כל הקטעים בזוהר, זוהר, שהשתמשו בהם תלמידיו של אותו רשע שבתאי צבי, כדי להסביר מה התכוון הזו. וזה קושור גם ליעל ואסתר ועוד כמה דברים כאלה. נאמר באופן כללי, הייתי אומר, הכיוון הוא כזה. אם היינו בטוחים שכאשר האדם עושה עבירה לשם שמיים, הוא מתכוון לשם שמיים בלבד ולא לשם עצמו, היה מקום לזה. אבל מאחר הוא ברור. שאין אדם בעולם שעושה מעשה של עבירה שאין בו כוונת טובת עצמו בו, לכן זה אסור. אלא אם כן, יש הוראת שעה של נביא. מה? מי? מי? רובין הוד. כן, רובין הוד. כן, אבל העיקרון של רובין הוד הוא נכון. אם זה היה באמת יכול להיות נכון, שאדם עושה מעשה של גזלה והוא מתכוון לא לטובת עצמו. לא, לא, הוא לא לקח את הכסף לעצמו, אבל הוא עשה לטובת עצמו, שהוא רצה שלטון, שהוא רצה לעשות בלגן, זאת אומרת, יש פה כוונה כלשהי, כי הרי הוא לא מלאך, אז לא יכול להיות שזה לגמרי טהור, ולכן זה פסול. כן.
למה התנאי הזה פוסל?
מה?
התנאי הזה שהוא מכוון טיפה להנעת עצמו פוסל, הרי גם במצוות...
כי אז זה מפנה את הכל לרע.
התנאי הקטן הזה מפנה את הכל לרע?
כן.
למה?
למה לא?
במצוות זה גם ככה, אם אין דבר שאתה עושה במצווה שאין לך נגיעה בו מצד האמת, אי אפשר...
אבל לא נורא, כיוון שהמעשה הוא מעשה טוב, אז הוא מרומם גם את הכוונה שלא לשמה שלי, כלומר, מתוך שלא לשמה, אבל לשמה.
אבל נקודה קטנה שהוא מכוון להנעת עצמו, כל המעשה הופך להיות רע?
כן, ורע כן, כשזה עבירה כן, בגלל שאז זה מפיל את הכל, כי אז זה מפיל את הכל. זו חוקיות הזאת, כן.
איך היא עובדת?
היא עובדת.
מי קבע את החוקיות הזאת?
מה, זה כתוב בראשית. כן, וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אז הגמרא שואלת, המדרש רבה שואל. המדרש אומר ככה, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים, ואיני יודע איזה מהם עדיף. כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. הרי מי קורא את התורה? מי שרוצה לעשות את רצון השם. עכשיו אני רואה שהשם רוצה גם אור וגם חושך. אז אולי הוא רוצה גם זה וגם זה, שאני אעבוד אותו גם כך וגם כך. לכן היה צריך להיות כתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב, לגלות לך שדווקא הטוב הוא הטוב. ועל זה אני אומר, אין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם. זאת אומרת שהתורה הייתה נדרשת כדי ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא את הטוב ולא את הרע.
אתה לא יודע מזה שהרע, אם אתה מכוון בו לעצמך של עצמך, אתה גם כן מוביל את כל המעשה לרע, נראה לי.
בוודאי, כי לא יכול להיות שמאחר והוא נמשך אחרי, כיוון שיש לו ענת עצמו, אז זה סימן שמה שמעניין אותו בעבירה זה לא כניסות הקודש שבו.
לא יודע מישהו
פרדה. אני אזכר, שאלה ששאל תלמיד של המגיד ממזריש. הוא שאל שאלה כזאת. הרי בתוך העבירות יש ניצוצות של קדושה. אז אולי אדם ילך לחפש את הניצוצות האלה בעבירות. אז הוא עונה דבר פשוט. הוא אומר, אם מה שמעניין אותך זה ניצוצות הקדושה שיש בזה, אז בוא נראה לך איפה יש הרבה קדושה במצוות. אז זה שאתה הלכת דווקא אל העבירה לחפש את זה, זה סימן שזה העבירה שבזה שמעניינת אותך. ולכן זה כבר לא פועל את פעולתו. כן. שמה ש? כי מה כי? לא. אני לא מבין איך אפשר. אז בסדר, אז אדם שעובר עבירה, אז הוא עבריין. מה כך עושה? נכון. אבל אם כבר עשית עבירה, תשתמש בה לשם שמיים. אם כבר עברת. עברת, עברת, בסדר, אז תשתמש בזה. מה?
עברתי אותה.
נו.
איך אני אלך לפאב וברך על הבירה שלי לשם שמיים כאילו בסוף?
אין איסור לשתות בירה. מה?
תגיד לי מה
עשית, מה עשית? אז הבאתי לך את הדוגמה של רש לקיש לפני כן. כן? למשל, או יש אנשים, אתה יודע, שהם עסקו בפריצה. הם היו פורצים. אז עכשיו הם משתמשים בכוחות שלהם כדי לשחרר אנשים שנתקעו מאחורי הדלת.
זה לא בעבירה עצמה.
לא, אבל הוא משתמש בעבירה. כלומר, זה כישרון שהוא קנה בכוח העבירה, בגלל... כן, או למשל... אתה יודע, גנבים זה משהו אדיר. זה אדם שמוכן לעבוד בלילה, שמוכן להסתכן, בכל התנאים. זאת אומרת, לא דבר פשוט. מפעיל את השכל שלו. גנב, זה יש הרבה מה ללמוד מהם. כן? טוב, כן. נכון, זאת אחת הבעיות. שאין טוב שאין בו רע ואין רע שאין בו טוב. זה באמת אחת הבעיות שיש בימינו מאז חטא אדם הראשון שהתערב הטוב ברע. ולכן אנחנו צריכים להחליט איפה יש יותר טוב ואיפה יש יותר רע. זה מה שאנחנו עושים לעשות. נכון. עכשיו, להשתמש בכוחות, לכוון את העבירה לשם שמיים, להשתמש בכוחות הנפש שמביאים אל העבירה לשם שמיים. או, למשל, אם אדם נגיד עשה עבירה. למשל, אדם, אני יודע, רצה לקבל אני יודע, כבוד. אז כיוון שהוא אדם שרודף אחרי הכבוד, הוא מקבל הרבה כבוד, אז הוא משתמש בכבוד שנותנים לו כדי להפרים אנשים לצדקה. כן? את הכבוד הזה הוא השיג על ידי רדיפת הכבוד. אבל הוא אומר, טוב, אם כבר עשיתי את זה, נשתמש בזה כדי שאנשים יצדקו. מה? לא. למה שזה יפרוש עכשיו? טוב. וכבר כללו חז"ל, זה העניין כולו, בקצרה. במילות מועטות. אנחנו נראה שמספר המילים הוא 5. מורה על זה העניין הוראה שלמה מאוד. עד כשאתה תבחן קוצר המילות, איך סיפרו זה העניין הגדול והעצום כולו, אשר חיברו בו אחרים חיבורים ולא ישלימו. תדע שנאמר בכוח אלוהי ולא ספק. והוא אומרם בצבאותיהם, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אתם רואים, ב5 מילים חז"ל אמרו את מה שאריסטו לא הצליח לומר, בכל ספר האתיקה ניקומקוס. וזהו העניין אשר בארנו, וזה הפרק, וזה, כן? כלומר, זה, החמש מילים האלה הם התמצית של כל מה שהרם אמר. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, כלומר לשם דעת השם. וזהו שיעור מה שראינו ראוי לזוכרו הנה לפי זאת ההקדמה. כן.
שלנו
גם רואים שאנשים נמאסים מהקטע
של הדתיים,
ולאיפה
שהם לוקחים את מה שהם לוקחים.
ומעדיפים
לקחת ממקום שאין שם
את מה שהם. טוב, זה אתה מדבר כמו הרב קוק. הרב קוק מסביר. לא, אז הרב קוק מסביר.
זה לא מעניין לקחת
מישהו שכולם מסביר. כן, הבנתי, הבנתי. אני מסביר לך. אתה מדבר כמו הרב קוק. הרב קוק אומר שהעבירות של הדור זה לא באמת עבירות. כי הדור הוא מחפש קדושה. רק הוא לא מוצא את זה בחברה הדתית, או במסגרת השולחן ערוך. אז הוא מחפש את זה במקום אחר. כן, אבל זה ההסברה של העומד מן הצד. כלומר, זה הרב חרלף, בספר מעייני הישועה, מסביר כך, שטעותו של סבתא הצביע הייתה, שאומנם הוא ידע שהקדושה, שהגאולה באה מהמקומות הרחוקים אל הפנים. רק הוא לא ידע שהתנאי כדי שזה יצליח, זה שיהיו קצת אנשים שיעמדו במרכז העניינים, שאצלם הקדושה היא תוכן חייהם. זאת אומרת, ההסברה שהרע משמש אל הטוב יכולה לאמר על ידי צדיק שאיננו עושה רע.
ושהרשע לא יודע מה הוא עושה.
נכון, בדיוק. וזה המשמעות של זה שהשר של עשיו אמר ליעקב, למה זה תשאל לשמי? מסביר הרב בפנקס י' ג' שאם אתה קורא לי בשם, אז אתה כבר יודע לשם מה אני משמש, זה כבר לא עבירה לשמה אפילו. כלומר, זה, אז זה הופך להיות עבירה לשמה, זה כבר לא הרע עצמו. כן.
השביעי
זה הרע. כלומר, למדנו כן, שיש לשם שמיים במעשים, בממון, בחוכמות, בדיבור, ביופי, בצחוק וברע. זה 7 מדרגות שמונה הרמב״ם של מעשיך לשם שמיים. שלום.